אחד המקומיים שראה אותה הולכת לכיוון האגם צעק אחריה בואן פרובצ'ו סניור קיימן, שזה בתיאבון אדון תנין.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אלן אלן.
ואיתי חורב.
אלן.
מה קורה חברים? תגידו, מה הגניב אתכם במשחקי תפקידים בשבוע החולף, בשנים החולפות?
בשנים יש הרבה דברים, אבל בשבוע החולף אני החלטתי שהבן שלי בהגיעו לגיל 6 מספיק בוגר, ועל כן רכשתי את ארבעת הספרים של כישוף של סטיב ג'קסון. מתברר שיש הדתה בכל מקום, וההוצאה החליטו לשלוח לי את השלושה ספרים הראשונים בסידור. זה היה לא צפוי.
לפחות עכשיו יש לך סידור.
זה אפילו לא סידור מלא, כאילו זה סידור לילדים. אז אתה אפילו לא יכול להשתמש בו לתקשורת רוחנית.
זה גם יש סידור בחר את ההרפתקה שלך?
יש בו רק תפילת 15, אין לילדים סבלנות לכל ה-18.
אז מה אתה הולך לעשות את זה יחד איתו?
מה, את הסידור?
לא את הסידור, את הכישוף.
אז את כישוף לפני השנה, איך אומר, הסיפור של לפני השנה הפך להיות הספר הראשון של כישוף. לילד הזה יש יותר מזל משד תזמני.
אני מקווה שהוא לא עבר את הגשר מעל הנהר.
וואי, לא זוכר כלום, חברים.
לא זוכר שהגענו לגשר מעל הנהר, אנחנו...
לא, יש די בהתחלה איזה קטע כזה שאומרים לך שאתה צריך ללכת לאנשהו לאורך הנהר, ואז אתה מגיע לנהר ויש גשר רעוע כזה. ואז שואלים אותך, אתה רוצה ללכת לאורך הנהר או לעבור על הגשר? ואם אתה בוחר לעבור על הגשר, אז אתה נכנס למין...
אז אתה מת.
בדיוק, אבל לא אומרים לך, הגשר קורס ואתה מת. אלא יש שם איזה בזבוז של 10 או 15 קטעים על המון דרכים שבהן אתה יכול למות. אבל אי אפשר לצאת משם בחיים.
אז לא, הוא לא עבר, לא זוכר לי שהוא עבר גשר על הנהר, הוא עלה ישר, אמרו לו גבעות השאומנטי, הוא ישר עלה על הגבעות, הוא די הולך דוח. אתה עוצר לאכול? לא עוצר לאכול, אני הולך לגבעות. מטפס על ה... יורד למעלה, עולה למטה, אני עולה למעלה. בסוף הגענו למערה, שיש שם שדים שקורים אבנים טובות מתוך המערה, אז אני אומר כזה, לאן ללכת? אני אומר כזה, הם קוראים יעלומים, ואתה יכול לדלג על זה ולהמשיך הלאה. טוב, יעלומים, אז בוא ניכנס. אבל הוא נכנס ובאיזשהו שלב הוא הגיע לדלת, לא, בוא נחזור. אז, אבל זה מאוד מעניין. וזה בעצם לשחק עם הילד, הם משחק תפקידים שאת גלגולי הקוביות אני עושה באפליקציה בפלאפון, כי זה בכל זאת סיפור לפני השנה.
יפה, יפה. איתי, מה הגניב אותך במשחקי תפקידים?
היה שבוע קשה, לא כל כך... לא יצא לי כל כך להתעסק במשחקי תפקידים השבוע.
אז תשקר ותגיד משהו משבוע אחר ונערוך את זה.
הוא שאל גם בשנים הקודמות.
אני רוצה לחשוב מה קרה לי מגניב בתקופה האחרונה במשחקי תפקידים, אני מסתכל על המדף.
מסתכל על שנים, כן.
אתה זוכר את הפעם ההיא שפתחת את הקופסה האדומה?
אוקיי, אוקיי, אני אספר סיפור מהעתיד. אחד השחקנים שלי הריץ לנו חד פעמי, כי לא היה לי כוח להריץ, הייתי נורא מותש אחרי השבוע הקשה שעבר עליי, והיה ממש מגניב. סוף סוף הייתה לי סיבה טובה לזה שאני לא ישן בלילה. היה מאוד מפחיד, היה מבעית, היה נורא, וכבר שכחתי איך זה לשחק במשחק שבו מתעללים בך וזה, והבנתי למה אני כל כך נהנה להריץ דברים כאלה, כי זה בעצם כיף גם לשחקנים שאני מתעלל בהם.
יפה.
וזה שכל זה הולך לקרות מחר, זה לא צריך לעצור אותי ולספר על זה.
לא. יפה ונאה.
אנחנו כבר מזמן בלולעת זמן בלתי נגמרת.
האמת שזה מזכיר לי משהו, תכלס באופן קצת מפתיע, כאילו היו לי כמה סשנים מאוד מעניינים בקבוצה הביתית, שבהם די יצאנו ככה מהמסגרת הרגילה, ופתאום דיברנו ככה אפילו יותר מטה ממה שאנחנו מדברים בדרך כלל. די שאלתי אותם כל מיני שאלות כאלה. הדבר המרכזי ששמתי במוקד של זה, זה סצנות מגניבות שאתם רוצים לראות עם הדמויות שלכם עד סוף הקמפיין. אנחנו ככה ברבע האחרון, נקרא לזה ככה, של הקמפיין לתחושתי, וזה העלה המון המון דברים מאוד מעניינים, שכמה הם כבר הולידו דברים מעניינים במשחק. פתאום פשוט להגיד דברים, רגע, אל תתכננו רק בראש מה אתם רוצים שיקרה עם הדמויות, בואו תגידו את זה. וזה הוליד דברים מאוד נחמדים, ופשוט נראה לי שבתוך האווירה שנוצרה בשיחה הזאת, פתאום כמה הם התחילו לזרוק כל מיני רעיונות לדברים שהם אולי רוצים להנחות, וזה היה לי נחמד, לא יודע אם משהו מזה יקרה באמת. זה לא שזה חסר תקדים, כן? שניים מהנוכחים שם כבר הנחו דברים אצלנו בקבוצה, אבל זהו. קצת בא לי, בתכלס. זה. אבל הדבר שבאמת הגניב אותי השבוע, זה השבוע יצא קינגדום, מהדורה השנייה. קינגדום הוא משחק הממלכה של בן רובינס. מוכר לי מאיזשהו מקום השם הזה. זה משחק מאוד מאוד מעניין ומגניב, וראוי לדיון. משחק שבו בעצם מנהלים איזה סוג של קהילה, ושניצבת בפני פרשות דרכים שבהם היא צריכה להחליט לקבל החלטות, וכל אחד יש תפקיד אחר בתוך הקהילה ואפשר להחליף את התפקידים, וזה משחק מאוד מעניין ונחמד ומתקשר טיפה לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה. אז בואו נעבור לפרק שלנו.
פם 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 פם.
שיחקנו משחק.
זה נכון.
פולו של בן רובינס. נשים קישור כמובן גם לפולו של בן רובינס.
נוכל לשים גם קישור למשחק ששיחקנו בפולו של בן רובינס.
את הדברים החשובים פשוט נכללו בתוך כל אחד מהפרקים, אין מה...
לא, התכוונתי שתשים קישורים לפרקים.
ל?
לפרקים.
כן, כן, בסדר. הפרקים הם הפרקים הקודמים שיצאו בפודקאסט שלנו. תעשו פודקאסט כזה, תחפשו את הפרקים הקודמים. ומה שאני חשבתי לדבר עליו בהקשר הזה, אני חושב שפולו הוא נכנס ככה לקטגוריה מעניינת יחסית, שהיא לא באמת קטגוריה, מהבחינה הזאת שזה לא איזה מילה שגורה בתחום משחקי תפקידים, אבל של משחקי תפקידים קאז'ואל, הייתי אומר ככה בזהירות, כלומר משחקי תפקידים שהם יחסית אפשר לשלוף אותם ולשחק איתם ולשחק בהם את הזמן שהם לוקחים, הם מוכנים למשחק והם מסתיימים כשמסתיים המשחק בגדול ולא דורשים איזושהי הכנה, והרבה פעמים, לפחות הרושם שלי, שהרבה מהמשחקים האלה גם משחקים שבנויים להיות משחקים ללא מנחה, זה לא חד משמעי.
זה משהו שרציתי להגיד באמת, ספציפית על הללו המנחה, שאני מרגיש שזה שהם ללא מנחה מאוד תורם לעניין לא להכין דברים מראש, כי אף אחד לא מרגיש מחויב להכין משהו מראש, כי אף אחד לא מנחה.
כן, יש פה אלמנט מסוים של זה שבכמעט כל המשחקים האלה מניחים שמישהו מציג את המשחק, מישהו אשכרה קרא אותו קודם, ומציג אותו אם כי...
הוכחנו שזו הנחם. מופרכת ומופרזת לחלוטין.
לא, לא, זה לא נכון. קראתי את זה פעם.
כמעט את הכל, זאת אומרת, כמעט את מה שצריך.
אנו מעמידים פנים שזוהי המרשתת של שנת תרעד עד תרצב.
אני קראתי את רוב, לא, קראתי חלקים מזה. זה גם לא, זה לא כזה שצריך, לא צריך לקרוא את הכל שם, זה לא את הכל צריך לקרוא. יש שם כאילו, את החוקים הבסיסיים קראתי, אוקיי? לא קראתי את כל יש לו כל מיני דברים שהוא כותב ככה, מהגג קצת יותר על דברים, בסדר, אז לא קראתי את הכל. אני עוד אקרא את זה. חלק מזה אגב קראתי עכשיו. אבל לענייננו יותר חשובים, בואו זה, נראה לי נתחיל מאיזו התרשמות כללית. איך היה לכם המשחק? מה חשבתם? איזה דברים עלו לכם מהמשחק עצמו, עוד לפני שנדבר יותר בהרחבה על משחקי קאז'ואל?
היה לי ממש כיף. ממש הרגשתי שנבנה סיפור, סיפור מגניב, בלי שתכננו שום דבר מראש בעצם, וזה בדיוק מה שאני רוצה ממשחקי תפקידים, שיהיה לי סיפור, ורצוי כזה שלא תוכנן מראש.
אני עוד פעם, היה כיף, היה נחמד, אבל אני חייב להודות שטיפה התאכזבתי.
ממה?
מה, זה בגלל כל הדמויות שהתפוצצו?
הדמויות שהתפוצצו זה לא כזה נורא. העניין הוא זה שבסופו של דבר, זה הרגיש בערך שכל מה שעשינו כאילו בהתחלה, הוא די אינסיגניפיקנט לסוף. כלומר, די מתבטל, כל מה שעשינו בהתחלה די מתבטל בסוף. כלומר, אתה יכול...
זה ממש שאלה את הסיכויים שלנו סוף טוב, מה שהפך את הסוף הרע לכל כך הרבה יותר כואב.
אני מודה שהייתי מאוד במתח במשימה האחרונה, אבל לא הייתי בכזה מתח במשימות הראשונות. כלומר, יש לה... יש... עוד פעם, אתה נכנס לדמויות שלך, ומדהים בזמן כזה קצר שאתה מתחבר אליהם ומכיר אותם ולומד לזהות פסיכופת כל כך מהר. אבל...
לזהות ולהזדהות?
תכלס, גם... גם גנור היה.
עכשיו אני לא בטוח לאיזה מהפסיכופת אם אתה מתכוון.
בדיוק, גם גנור היה. לא, פוי לגמרי. אבל כאילו אני מודה שבמשימות הראשונות המשימות הראשונות היו הרבה יותר קאז'ואל מאשר המשימה האחרונה שהייתה הרגשת שכאילו שמת את כל הקלפים וכל הצ'יפים בערימה ואתה הולך על זה.
אני דווקא הרגשתי איזושהי הדרגתיות, זאת אומרת המשימה האמצעית הרגישה לי הרבה יותר אינטנס מהראשונה פחות מהאחרונה, אבל אני חושב שזה בגלל התוכן שיצרנו בה, לא, לא, לא בגלל שהיא בהכרח תהיה כזאת, כי כן. השיטה מעודדת את זה.
אני חושב שבכל משימה שבה אתה מאיים למלכד את הכיסאות של חברי המועצה, רמת האינטנסיביות עולה.
אני חושב שזה היה גאוני. אני חושב שמה שיצא מזה, ואיך שאנחנו פתרנו בסוף את הדילמה שהייתה שם, אני ממש מרוצה מזה. זאת אומרת, הדרך שבה המשחק הזה כופה עליך סופים לא צפויים לזה, היא נורא נורא מעניינת. אני מאוד מסכים מה שאתה אמרת על זה שיש בזה, זה נורא סווינגי. זה נורא סווינגי וגם יש למשחק, כאילו, הסטטיסטיקה היא כזאת, היא די אכזרית במשחק הזה. זאת אומרת, מבחינת זה, כאילו, יש בעצם...
לא כל כך הרבה סיכוי להצליח.
שלוש וריאנטים של תוצאות גרועות. זה נכון שאנחנו קיבלנו את
הרע במיעוטו.
אדום לבן פעמיים, כן? זו תוצאה די גרועה, כן? בסך הכל אתה מאבד דמות. אגב, זה נורא מעניין שאנחנו הרגנו באופן מאוד מאוד חופשי דמויות ראשיות. מה שעושים בדרך כלל בדבר הזה זה הורגים דמויות משניות. אבל... אבל אני דווקא חשבתי שזה היה טוב, אני חשבתי שזה היה ככה אוסיף לעלייה של הדרמה והתחושה של This business is serious, העסק הזה רציני ואנחנו פה בתוך איזשהו סיפור דרמטי אמיתי. אני גם חושב שיש במשחק הזה איזשהו עקומת למידה, אני חושב שזה מעניין לשחק בו שוב, כן? גם אחד מהדברים המעניינים בו. מעניין אולי לראות את מה שבן רובינס עצמו כותב. אני תרגמתי פה איזה פסקה שהוא כתב על המשחק. אז הוא כותב ככה, כשהתחלתי לעבוד על פולו, היו לי שתי מטרות. הראשונה הייתה ליצור משחק סיפור מאוד פשוט ונגיש, שכל אחד יכול להרים ולשחק בלי עקומת למידה משמעותית. ונראה לי שזה די מוכיח את עצמו בעניין הזה. המטרה השנייה הייתה ליצור משחק שאפשר לשלוף ולשחק שוב ושוב, בלי להרגיש שפוסעים מחדש על קרקע ישנה. כלי אמין ונאמן לארסנל המשחקים. אם אנחנו מתייחסים רגע לדף הזה של הקווסט שאנחנו עבדנו איתו, כן, יש שם עוד איזה, לא יודע כמה, 20 כאלה? כמה כאלה יש?
לא רק זה, אני חושב גם, המשחק הזה הוא מאוד מאוד ורסטילי, ומאוד מאוד כאילו פתוח ונפתח ברמה של, גם אם אנחנו נעשה את אותו קווסט,
בדיוק.
הוא לא יצא אותו דבר. כי אנחנו נשים לגמרי. אותו בתמה אחרת, במקום אחר, בזמן אחר, וגם הקשיים שלנו יהיו קשיים אחרים.
נבחר אתגרים אחרים.
בדיוק, אז כל דבר, כאילו, הוא...
נבנה דמויות אחרות.
יש לו replayability.
ממש שיטה גנרית.
לגמרי.
אך, איך עודד פספס שיטה גנרית? הוא כל כך אוהב אותן.
זה שיטות שלד, לא?
נראה לי שזה בדיוק, אגב, זה לנושא השיטה גנרית. הדבר שהוא עושה, הוא פשוט עושה תמיד אותו, כן? זה תמיד יהיה המבנה הזה. כן, אבל קטעתי אותך עמית.
כן, לא, אני אומר, בכל מקרה זה replayability value של המשחק הזה הוא אדיר. כלומר, אני לא חושב, לא יכול לדמיין בכלל את כמות הסנריוז שאפשר להריץ לכל קווסט, ויש שם איזה 20 קווסטים כאלה, זה replayability מטורף. והפן הרגשי שממשחק הזה קצר הם מקבלים הוא מאוד מפתיע, כי אני מודה, למרות שקצת יחזב אותי החוסר איזון הזה, אבל אני מודה שבסוף הייתי במתח, הייתי בלחץ.
כן. מה יקרה פה? הקטע המעניין הוא שזה, כאילו יש פה משהו באלמנט הזה של המתח מרגיש מאוד אמיתי. זאת אומרת, אתה באמת לא יודע, הדברים יכולים להיכשל, אפילו אם עשית את כל המאמצים. תחשוב שיש לך אבן אדומה אחת, כן? אנחנו לא היינו במצב הזה, היה לנו מלא אבנים אדומות שם בסבב האחרון.
היו לנו גם לא מעט לבנות ועדיין נכשלנו.
נכון, נכון, היו לנו הרבה לבנות בגלל ההצלחות הקודמות, אבל הסצנה היא עצמה הייתה...
אף אחד לא חשב שזה הדבר הנכון לעשות.
כן, בערך רק מה שמו, רק המפוצץ שלך, איך קוראו לו?
הפסיכופת. לא, אני גם שכחתי איך קוראים לו, האמת, היה לו שם קצת מוזר.
מורדוק. בקיצור, אז מורדוק היה היחיד שהיה מרוצה. אבל הקטע המעניין שזה משחק שאני השתמשתי בו, אני סיפרתי לכם, אני חושב, שהוא היה, כשהתחלתי את הקמפיין הנוכחי שאני משחק בקבוצה הביתית, אנחנו עשינו זה, אנחנו שיחקנו פולו, אנחנו הקמנו את המושבה. ואני נורא, אני טועה כאילו, איך המשחק היה נראה אם היינו נכשלים בקווסט? כי הייתי עושה את זה, הייתי זורם עם זה, הייתי מבסס את המשחק על זה. והדברים שנזרעו שם, זאת אומרת, הדמויות שנזרעו שם, והרציחות שהתקיימו שם, בדיוק עכשיו קיבלנו ביקור בסשן האחרון, למעשה, הם מצאו את הגופה החנותה של המנהיגה, של מנהיגת המשלחת הראשונה, שמי שרצח אותה זה האלכימאי, שגם היה שם, והוא היום כמובן, מנהיג המצודה. אז הם מצאו את ה... אבל זה היה כאילו, זה היה רפרנס בשביל השחקנים, הדמויות לא יודעים מי זאת.
עוד פעם, אני חושב שזה מאוד יפה, כמו שאני לאחד המשחקים שלי, השתמשתי במיקרוסקופ, כדי ליצור את ה...
של מי זה מיקרוסקופ? מי היוצר?
אני מניח שאתה שואל את זה ב...
זה של בן רובינס, כן.
איזה קטע. איזה קטע.
אני חושב שתמיד כשמדברים על בן כלשהו, אני לא זוכר אם זה שכתב את מיקרוסקופ, או זה שכתב את הרפתקנים חסרי כבוד, שזה בן מילטון, אם אני לא טועה.
זה בן מילטון, כן.
תמיד מתבלבל בן.
לא, לא, אז בן רובינס זה קינגדום, וזה מיקרוסקופ, וזה פולו, ויש לו עוד איזה שני משחקים שאני לא מכיר, אבל את אלה אני מכיר.
עכשיו כשאתה אומר, אני באמת מזהה הרבה קווי דמיון בין המשחקים.
כן, בטח. זה נורא מעניין, מה שנורא מעניין אצלו זה שבאמת אני חושב שביחס להרבה משחקים אחרים, הוא קצת מרגיש כאילו מאיזה מין יקום מקביל של משחקי תפקידים, זה כל כך שונה, כאילו, בצורת חשיבה על מה זה דמות, כן, נגיד איזה נתונים היו לנו פה לדמויות, איזה מכניקות היו פה, נורא מעניין. טוב, רוצים להגיד קצת דברים כלליים על זה? על משחקי קאז'ואל?
אז קודם כל אני בעד.
אני רק רוצה להגיד דבר אחרון בגשר למשחק הזה.
כן.
בקמפיין צוות החדשות האינטרגלקטי שלי, הסשן האחרון הסתיים כשהגורילה הקיברנטית עושה נתיחה אחרי או תוך כדי המוות באיזשהו פרזיט כזה, ואז היא הגיעה לסק הביצים של הפרזיטים, והיא אמרה, אוקיי, אני יוצא מפה את הביצים, ואז הוא גלגל ויצא לו איזושהי פשלה נוראית או משהו כזה. הם נורא פחדו מהפרזיטים, אז זה הכל היה בתוך איזשהו איירלוק כזה, וזה היה סוף הסשן, הוא גלגל אחד-אחד, אמרתי, אוקיי, שק הביצים מתפוצץ, ואז אחד השחקנים האחרים אומר, אוקיי, אז אני לוחץ על הכפתור שאני לוחץ את כל מה שבאיירלוק לחלל, וככה נגמר הסשן האחרון.
כולל הגורילה הקיברנטית.
אני חושב שהגורילה קשורה, אבל אני לא סגור על זה. ואז אמרתי, אוקיי, אז זה זמן טוב. תנו לגלגל על זה. אז זה זמן טוב. שיעשה פלשבק. זהו, אז אני אומר, זה זמן טוב לאיזשהו סיפור צדדי כזה, ככה, בשביל לשמור על המתח או משהו כזה. ויש איזה מישהו, הם עכשיו בדרך לאיזושהי פלנטה שאולי, אני עוד לא החלטתי, אולי המשפחה של איזושהי דמות שמסובכת עם המאפיה ברחה לשם, או משהו כזה, אף אחד לא יודע. ואז אמרתי, אולי אני אעשה להם סשן קינגדום של הבריחה של המשפחה הזאת.
פולו או קינגדום?
פולו, סליחה, פולו, התבלבלתי. סשן פולו של הבריחה של המשפחה הזאת, ואני קצת חושש, כאילו מה, אני הולך להרוג לו את המשפחה אם הם יציאו אבן אדומה בזמן הלא נכון?
זה אכן מעלה חשש.
אבל אני מניח שאני יכול להגיד שאם יצאת להם אבן אדומה במשימה האחרונה, אז המאפיונרים תפסו אותם וינסו לסחוט אותו ולא יארגו אותם.
כן, זה נשמע לי בסדר. פולו זו, אבן, כישלון של הקווסט לא אומר שכולם מתים, כן? כן. זה לא...
אני לא יודע.
ותמיד יש דמויות משנה להרוג.
אני לא יודע, כל פעם שאנחנו מדברים על משחקי תפקידים, חשבתי שאנחנו מכינים סטפה של אורקים שיהרגו משפחה.
זה לא היה הנושא מההתחלה?
לא, זה רק לפני שהמשחק התחיל.
בדיוק, הם אמורים לעשות את זה, אמורים לעשות את זה קודם.
בסיפור הרקע, אם אתה זוכר את לפני חודש בערך, אמור להיות כתוב שאורקים הרגו לך את המשפחה, אבל אם זה לא כתוב, אז אולי זה מאפיונרים.
רגע, אבל אם אנחנו כבר באמת אומרים על דבר אחרון, על פולו, אז אני אגיד דבר אחרון, אחרון.
אחרון, אחרון.
על פולו. בתור שחקן מבוכים ודרקונים, שגם נהנה מהמכניקה של מבוכים ודרקונים, ואני מכיר ומודע ויודע שיש גם אנשים שאוהבים משחקים כגון Pathfinder, שמכניקה ולרדת לרזולוציות קטנות, כמו לאח שלי יש שחקן Pathfinder, שבאיזשהו שלב מגיע לקבוצה ואומר, וואו, עוד מעט יש לי כנפיים. וכל המוסים, כן, מתי? הוא אומר, אם אני עושה את הבילד הנכון בדרגה 19. זה כזה, אנחנו בדרגה 3. הוא עושה, נו, עוד מעט. אז אני מודע לזה, בהחלט שיש אנשים וזה שאוהבים את המכניקה ואת הזה. אבל זה משחק שבו לכאורה אין לך סטטים לדמות שלך. כלומר, אין לך כוח, זריזות, קסם. זה לא משהו מהדמות שלך. מה שבעצם הדמויות שואפות אליו זה סיפור, זה מתח רגשי, זה פורקן מה שהם רוצים לקבל ולא יקבלו. וזה סטטים מעניינים. זה סטטים שתכלס, אתה יכול גם להכניס אותם לכל משחק עם מכניקה כבדה בשביל לעורר את הסיפור. אני חושב שזה יעשה עבודה יותר טובה מאשר הניסיון של בונז וזה ששמו במהדורה 5, שעוד פעם זה ניסיון טוב, אבל בניסיון שלי ומהמשחקים שאני שיחקתי בהם, פשוט הוא פחות בא לידי ביטוי.
הרעיון הזה, שיש לך רשימה כזאת של דברים שאתה היית יכול לרצות, וזה שיש אפשרויות של למה מישהו לא ייתן לך את זה, מבריק. וממש ממש... מייצר דרמה אוטומטית כזאת.
אז באופן כללי על משחקי קאז'ואל, יש איזשהו אולפן משחקים שאני קראתי כמה משחקי קאז'ואל שהם הוציאו, שהם כולם בחינם אגב.
זה סטורי ברוורס, נכון?
כן, סטורי ברוורס. אתה בטח מכיר אותם ממשחק התפקידים של ג'יין אוסטן שאתה רוצה שיהיה לך, אני לא יודע אם אתה עדיין רוצה שכבר מימשת את הרצון הזה.
טרם ממשתי, אבל בדיוק הייתה שיחה על זה בקבוצה הביתית, בסשן האחרון, אז...
אני שיחקתי בשניים מתוך המשחקים שלהם בינתיים. To the Temple of Doom הוא משחק מאוד כיפי כזה, שבו מין הרפתקה בסגנון... מה זה?
פלפי כזה.
כן, מין הרפתקה...
אינדיאנה ג'ונס.
כן, הם ממש גנבו פונטים של אינדיאנה ג'ונס ודברים כאלה. ואני לא זוכר מה בדיוק עושים שם עם הפתקים, יש כל מיני פתקים שמתארים, לא זוכר, פחדים של הדמות או דברים כאלה, וכל פעם מתקדמים מחדר לחדר, וכל פעם מישהו אחר כאילו מנחה את החדר, אומר מה קורה בו, ואז בסוף מגיעים למפלצת הנוראית בסוף, ואיכשהו הפתקים הם הופכים להיות חולשות של המפלצת כשנלחמים נגדה, או משהו בסגנון, משחק מאוד חמוד. ויש להם את The Great Long Dark, שהוא קצת מצריך הכנה, הדפסה של הזרים ודברים כאלה, והוא, מבחינת התוכן שלו, הוא מאוד לא קאז'ואל, אבל הוא כן, מה לעשות, המשחק קאז'ואל, הוא לסשן אחד שכזה, שבו מספרים על איזושהי ממלכה, שיש בה איזשהו שליט עריץ, שממש מתאמר בתושבים ו... באיזשהו שלב קבוצה של אנשים הצליחו להתארגן ולברוח דרך מנהרה תת-קרקעית אל החופש. והרבה שנים אחר כך, והם אמרו, אנחנו עוד נחזור לפה ואנחנו נציל את החברים שלנו ואת המשפחות שלנו שנשארו מאחור. ואז הם הגיעו למקום הטוב שבו הם חיים, והם כל הזמן אומרים, אנחנו צריכים לחזור, אנחנו צריכים לחזור, אבל הם לא חוזרים. ועכשיו הילדים שלהם קמים בוקר אחד והם רואים אשן באופק, והם מבינים שעכשיו חייבים ללכת ולהציל את האנשים בממלכה הזאת, את המשפחה. חייבים ללכת להציל אותם. ואז משחקים את שני הצדדים, משחקים מצד אחד את הילדים שעוברים דרך המנהרה לעבר הממלכה, ומצד שני את המשפחות שבורחות כמה שנים קודם.
וואו.
ואז כאילו מניחים קלפים של המקומות שבהם עוברים, וככה בעצם יוצרים את השביל, והחצי הראשון של המשחק כאילו הוא עד שמגיעים לאמצע הדרך, ובחצי השני משחקים במקומות שבהם האנשים עברו קודם או יעברו בעתיד, וצריך להתייחס גם לזה, לדברים שקרו כשיוצרים את הסצנות הבאות באותם מקומות.
וואו, זה נשמע ממש מגניב. אולי נשחק את זה.
וואי, זה לסשן אחד, אז מגניב. זה ככה שלושה ארבעה פרקים ככה.
כן, כן, בסדר. אנחנו יודעים איך זה עובד, מה אפשר לעשות. יפה. טוב, לי ברור שבשלוף כמובן יש את זה, את השנה השקטה, ששמעתם אותנו משחקים, אם הקשבתם לפחות. אני חושב שזה הקטגוריה שלו, זאת אומרת, הוא בנוי, זה ברמה הזאת שהוא אומנם מציעים שמי שמפעיל את המשחק, מי שהפסיליטייטור של המשחק יקרא אותו קודם, אבל יש טקסטים להקראה, כן? לא מבקשים ממך להסביר את המשחק לשחקנים האחרים, אומרים לך, תקריא את זה, תקריא את זה, תקריא את זה, יאללה, משחקים. ודי עשינו את זה בתכלס, כאילו, כששיחקנו, אז זה די בקטגוריה הזאת, בעיניי, והוא גם נותן הרבה מהכיף הזה. אני חושב שהמקום המעניין, ככה, שיותר מעלה לי שאלה, האם זה בקטגוריה הזאת או לא, זה נגיד משחקים בסגנון הני הייסט ולייזרים ורגשות, שכאילו אני אומר, אולי?
הני הייסט היה כיף.
זה היה מאוד כיף, ואני עכשיו יצא לי לשחק שוב עוד סשן עם הילדים שלי של Aces in Max, שזה המשחק, משחק הלוחמי אנימה ברובוטים ענקיים של אביב מנוח, שהוא הק של לייזרים ורגשות. אז נראה לי שאנחנו נקשר לזה, עשיתי איתם עוד סשן של זה, וזה משחק נורא נורא חמוד, הוא נורא פשוט, הוא משחק על עמוד אחד, והנחמד הוא שגם יש שיטה, בתכלס, אפילו שיטה עם טיפה עומק, זה די מעניין, זאת אומרת, יש איזה טיפה של עומק בסגנון מנוע אפוקליפסה כזה, לתוצאות שונות לפעולות, ויש שם איזה מין מחולל הרפתקאות כזה, כן? אתה מגלגל קובייה ויוצר לך כל מיני תוצאות מצחיקות כאלה והזויות של מה הדבר שאיתו מתמודדים עכשיו. תכלס, כמו מה שעשינו בהני הייסט, כן? ששם גם כן גלגלתי בקוביות, טבלאות, ויצא הדבר המשעשע הזה שעשינו.
אני אזכיר את מיקרוסקופ, כמו שהזכרתי קודם, שהוא כיפי והוא נהדר, ואפשר לשלב אותו ב-Pretty Much Anywhere, והוא נותן לך בסיס מעולה למה שאתה צריך, אם אתה צריך גלקסיה, אם אתה צריך עיר, או אם אתה צריך כל דבר אחר, זה נהדר. אני אזכיר גם את וושו, שהוא גם שיטה שלדעתי בהחלט קאז'ואל. היא קצרה מאוד, לבנות דמויות, לוקח בדיוק 4.5 שניות, לאדוקים אני חושב עד 1.5 דקות, רק כדי לכתוב את הדברים. ושיחקתי ברושו, משחק על רכבת, מה שנקרא שוד של רכבת במערב הפרוע. משחק של גיבורי על לא יוצלחים, ומשחק של סוף העולם, רגנרוק ואפוקליפסה. וכל אחד מהמשחקים האלה עבד בצורה אחרת לגמרי, כלומר, השיטה היא שיטה, אבל כאילו זה היה סשן אחד בשביל לשדוד את הרכבת, סשן אחד בשביל למנוע, או במקרה הזה לא הצלחנו את סוף העולם, או סשן אחד להיות גיבורי על ואולי להצליח לעשות איזה משהו. והיא שיטה ממש משעשעת וממש כיפית, ואני ממש ממליץ עליה איך אומרים, למי שצריך את נחתה בין סשנים של משחקים כבדים יותר.
טוב, אני אזכיר אולי עוד משהו אחד אחרון, וזה Firebrands, שגם כן חפרתי עליו כבר די הרבה בעבר, של וינסנט ומגי בייקר, שהוא משחק מאוד, עם המון המון עומק, אבל הוא באמת, הוא בנוי לחלוטין לתפתחו בלי לקרוא קודם, ותריצו את זה, וזה יפעל בסדר. זאת אומרת, מחליטים איזה אחד מהקונפליקטים לשחק כל פעם. יש קונפליקטים שונים שאפשר לשחק לפי הסצנה שרוצים לעשות, ואז פשוט קוראים את ההנחיות ומשחקים לפיהם. זה משחק מאוד מעניין ונחמד. אני חושב שדבר חשוב שאולי צריך להגיד על כל התחום הזה של קאז'ואל, שאני חושב שהוא מקום מאוד מעניין להפגיש בו אנשים שהם לא מהתחום ולא מפנים את כל השעות והארוכות שאנחנו מפנים לתחביב, שהפסד שלהם מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה מדיום מספיק עשיר וחשוב, כדי שהוא יוכל להציע משהו גם למישהו לא... זה התחביב שלו, כן? כמו שאני יודע מה, לא התחביב שלי קולנוע, אבל אני רואה סרטים.
עוד משהו שאפשר להגיד, שזה לא משחק קאז'ואל, אבל יש לו פיל של משחק קאז'ואל, וזה פרנויה. הוא לא משחק קאז'ואל, המנחה צריך לקרוא ולהכיר את החוקים, מה שיש לו פיל של משחק קאז'ואל, זה בגלל שהשחקנים לא. השחקנים, הספר,
צריכים לא להכיר את
הספר מחולק לפי צבעים, והדמויות שלהם בדרך כלל מתחילות בצבע אדום, זאת אומרת שהם מקבלים איזה 6 עמודים בערך, וזהו, כל שאר הספר הוא מעל הסיווג שלהם, ואם המנחה תופס אותם מכירים חוקים מעל רמת הסיווג שלהם, זה בגידה ואפשר להוציא אותם להורג על זה.
אבל זה בסדר, כי יש להם פלור.
כן, נכון, אבל הוא מרגיש משחק מאוד קאז'ואל, למרות שעוד פעם, הוא לא משחק קאז'ואל, אבל אם רוצים משחק קצת יותר עמוק, אבל שיש לו את הפיל, אז פרנויה הוא בהחלט אופציה.
למרות שאני חושב שפרנויה טוב. יכול להיות גם, אפשר לשחק במשחקים אפילו כבדים, אני מאוד רוצה כבר המון זמן, לא קשור בכלל לקאז'ואל, משחקי קאז'ואל, פשוט כי הזכרת את פרנויה, אני... המון זמן רוצה להריץ את קללת סטרד, ואחת האופציות שאני חושב עליהן זה להריץ אותו בפרנויה, כי זה פשוט נראה לי יעבוד טוב.
האם אתם מרגישים שאנחנו אמרנו כל מה שיש לומר על הנושא הזה?
תראה, זה נושא קזואלי, אין הרבה מה לומר עליו.
עמית נראה כן, מסויג.
יש לי תחושת מיצוי שאני מרגיש לי משהו כמו רק פעם בשבוע. כשאנחנו מסיימים להקליט פרק.
אני לא יודע, אנחנו נשחק את המשחק שאיתי דיבר עליו, ואז נראה אם אמרנו את כל מה שיש להגיד על זה.
אני בגדול חושב שזה תחום, הוא גם תחום שנורא מעניין אותי, אני מרגיש שאני כל הזמן חוקר עוד משחקים בתחום הזה, זאת אומרת, יש לי עוד 3-4 כאלה שאני יכול לזרוק, ופשוט לא רוצה להעמיס סתם. זהו, זה תחום מגניב, מעניין, נורא דינמי, כל הזמן יוצרים משחקים חדשים, שווה לכם להתעניין.
ובאמת, אני מאוד אהבתי את מה שאמרת על שער כניסה לשחקנים חדשים.
שם כניסה.
כן. פעם ראשונה חינם.
מה אתם אומרים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
ביי.
לא קריט. כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. שם כניסה.
כן. פעם ראשונה חינם.
He gives the kids free samples because he knows full well that today's young innocent faces will be tomorrow's clientele.
Tom Lehrer?